Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin. And
השור והדוב, עם גת מגידו, מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם ולכולן, אנחנו בפרק מספר 109 של השור והדוב. אני גת מגידו, 20 שנה בשוק ההון, היום שותפה ומנכ"לית בבית ההשקעות פיננסה קפיטל, והפעם התיישבתי על המסך כדי לבדוק עבורכם מה עדיף, נדלן ריאלי או השקעה בחברות הנדלן בבורסה. מה אתם אומרים? השקעה בנדלן ריאלי, בין אם היא רכישה דירה למגורים, שבה נתמקד, או השקעה או רכישה של שטח מסחרי, כמו חנות או נכס משרדי והשכרתו כנכס מניב. זה מה שיש לנו מצד אחד של המשוואה. מה התשואה הצפויה בכזו השקעה? בנכס מניב יש תזרים, שהוא שכר הדירה. בדירה שרכשנו למגורים אין את זה כי אנחנו גרים בה, אבל זו בעצם האלטרנטיבה. הרכיב השני, שחל על כל סוגי הנכסים, הוא פוטנציאל עליית המחירים. בכל מה שקשור בדירות למגורים, לפחות לפי ההיסטוריה, עליית המחירים הייתה בממוצע השנתי שלה משמעותית. עכשיו, כדי לנהל את הדיון ההשוואתי הזה, צריך לעשות קצת סדר בכמה מונחים. ראשית, אם רכשנו דירה להשקעה ואנחנו מזכירים אותה, בממוצע תשואת שכר הדירה בישראל נע בין 2.5% ל-3%, כל הפחות בגדרה חדרה, פריפריה זה יכול להגיע לקצת יותר. למי שצריך אני אסביר רגע איך מחשבים את זה. סך ההכנסה השנתית משכר הדירה, לחלק לשווי הדירה, זאת תשואת שכר הדירה. שכר הדירה זו בעצם, זה בעצם הענבה של הנכס, התזרים שהנכס מייצר לנו. כשנחלק את התזרים הזה בשווי הנכס, נקבל את ה... 2.5-3% שקלי, נומינלי, בוא נסכים על זה שלא מדובר באחוזים גבוהים. צריך להגיד אגב, שאומנם הסכמי שכר דירה בישראל לא צמודים למדד, אבל אם מסתכלים על מדד המחירים לצרכן, שכר הדירה עולה, וכמובן שבנוסף ל-2.5-3% האלה, יש גם איזושהי זחילה אינפלציונית. עכשיו בואו נסתכל, היום בבנק אפשר לסגור פיקדון לשנה, ולקבל ריבית של 4%. זה נכון שזו לא ריבית רב שנתית מייצגת, אבל זה רק כדי לסבר את האוזן ולסדר את המספרים, ולכן 2.5 לא מדובר בצועה גבוהה. תוסיפו לזה את החיים עצמם, את הנזק שסוחר עושה לפעמים בדירה, תיקונים שוטפים שבעל הדירה לוקח עליהם אחריות, דירה שעמדה ריקה חודש-חודשיים, והופ, הצועה הזו יכולה פוטנציאלית לרדת אפילו מתחת ל-2.5%. ולא תמחרנו את העבודה שלכם. הסוגיה הבאה שחשוב שנבסס היא הפער. בין רכישה בהון עצמי לבין רכישה עם חוב, ומה ההשלכות של זה על טיב העסקה ועל התשואה שהנבנו על ההון שלנו. בוא נניח שרכשתם דירה להשקעה במטרה להשכיר אותה וליהנות משכר דירה, ואתם מאמינים שגם השווי שלה יעלה עם השנים. נניח שהדירה עלתה בקנייה 4 מיליון שקלים, אתם השקעתם הון עצמי של 1 מיליון שקלים ולקחתם מהבנק משכנתה של 3 מיליון שקלים. ההון שלכם בהשקעה הוא מיליון שקלים. אם נניח שלאחר שנתיים מכרתם את אותה הדירה ב5 מיליון שקלים, החזרתם את המשכנתא, ולרגע כדי לפשט את העניין, בואו נתעלם מתשלומי הריבית ומעמלת פדיון מוקדם ודברים שכאלה, למרות שהם כמובן במציאות קיימים. ובעצם, אחרי מכירת הדירה, קיבלתם 5 מיליון שקלים, חישבתם לבנק את ה3 מיליון שקלים משכנתא, ותישארו עם 2 מיליון שקלים. זאת אומרת שאתם השקעתם 1 מיליון שקלים, ובזמן שערך הדירה עלה מ4 מיליון ל5 מיליון, שזו עלייה של 25% בערך הנכס, אתם, בגלל השימוש במינוף, המשכנתא, הצלחתם להרוויח על ההון שלכם 100%. נחמד, נכון? אז בעצם, יתרון מאוד בולט של דירה שנרכשת במשכנתא, היא שההון העצמי הנדרש בהשקעה, הוא נמוך באופן יחסי. אתם שואלים בהשוואה למה? בהשוואה להשקעה בבורסה. אם תרצו למשל לקנות במקום דירת 4 חדרים, להשקיע במדד הנדלן הכללי או במדד יזמיות הנדלן, אתם תעשו את זה ככל הנראה רק עם ההון העצמי שלכם. ובעצם, אם תיאורטית תשקיעו במדד הנדלן בבורסה, ונניח שהמדד יעלה כמו שווי הדירה ויעשה 25% בשנתיים, אתם תצאו עם רווח של 25%, שהם 250 אלף שקלים, וממש לא 100%, כמו במקרה של רכישת דירה במינוף עם משכנתא. צריך להוסיף על הדבר הזה, שגם חברות הנדלן עצמן בבורסה ממונפות, ולכן אתם אמנם לא ממנפים את השקל שלכם, אבל הן ממנפות את השקל שלכם, ובדרך כלל מצליחות להניב תשואה גבוהה יותר. אבל עכשיו, שאלת השאלות, האם עליית מחירי הנדלן בישראל, ואי אפשר להשוות דירות למגורים לשטחי משרדים ומסחר, אז אנחנו נתרכז הפעם רק בדירות למגורים, כדי שתהיה השוואה כמה שיותר טובה. אז איך נחשפים בבורסה לחברות להשקעה בנדלן במגורים? אז קודם כל יש את היזמיות, החברות היזמיות שיוזמות את פרויקטי המגורים בישראל, ומוכרות אותן לציבור. שמות מוכרים, אני פה שולפת מהשרוול, האורה, ישראל קנדה, אזורים, פרשקובסקי ועוד. ויש גם חברות ריטים, קרנות ריט שמתמחות בדירות להשכרה, חלקן גם היום כבר יוזמות, אבל בעיקר קנו פולים של דירות שהן מזכירות אותם לציבור, ובעצם מייצרות השקעה בדירות למגורים, להשכרה. אבל אנחנו נתמקד, עכשיו רוב החברות הגדולות נמצאות במדד הבנייה, והוא בעצם הדרך שלנו לעשות את ההשוואה, מדד תל אביב בנייה. שנסחר בבורסה כמובן. אז הלכתי ובדקתי מאז שהחל מדד הבנייה להיסחר בבורסה, זה לא המון שנים, זה התחיל בפברואר 2020, שאז בעצם הבורסה יצרה את המדד הזה כדי לזקק ולאפשר למשקיעים לא רק להשקיע בנדלן באופן כללי דרך מדד הנדלן, אלא היא חילקה למדד תל אביב בנייה ומדד תל אביב מניב, ובעצם אפשרה את הזיקוק הזה. אז אנחנו מסתכלים על מדד הבנייה, החל להיסחר בפברואר 2020, ועד ה-31/7, 2025, זו התקופה שלנו. בתקופה הזו, המדד הניב תשואה מצטברת של 120%. בדקתי גם כל שנה בפני עצמה, ב-2020 המדד החל כאמור להיסחר בפברואר, הניב עד סוף השנה תשואה של 17%, בשנת 2021, מדד תל אביב בנייה הניב כ-19%, בשנת 2022 לעומת זאת, מזכירה לכולם, זו השנה שבה הריבית החלה לעלות ועלתה בחדות, מדד תל אביב בנייה הניב תשואה שלילית משמעותית של כ-35%, בשנת 2023 המדד החל קצת לתקן, הניב 7%, ובשנת 2024 המדד נהנה מעליות חדות על רקע השיקום ואחרי הלחימה ושאר נימוקים, ועלה ב-43%. מתחילת שנת 2025 ועד כאמור ה-31 ביולי 25, מדד תל אביב בנייה עלה בכ-8%. עכשיו, בדרך כלל דירות מגורים, גם להשקעה, הן השקעה לטווח ארוך, ולכן חשוב שהמבחן יהיה על כמה שיותר שנים. במקרה שלנו, מאחר והמדד קיים מפברואר 2020, זו התקופה הארוכה ביותר שאנחנו יכולים למדוד, והיא כאמור מפברואר 20 עד ה-31 ליולי, אמרנו מדד תל אביב בנייה עלה במצטבר בכ-120%. עכשיו, בואו נבדוק מה עשו מחירי הדירות למגורים בתקופות המקבילות. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מחירי הדירות עלו במצטבר בין השנים 2020 ועד 2024, שהן שנים מלאות. הוספתי עוד עומדן של כ-5% על התקופה של 2025. במצטבר מחירי הדירות עלו בכ-50% בכל השנים הללו. אם תחפצו בנתונים פר שנה, זה הולך ככה. שיטת החישוב היא רבעון רביעי בכל שנה, לעומת הרבעון הרביעי בשנה הקודמת. בשנת 2020 מחירי הדירות עלו בכ-4%, בשנת 2021 עלו בכ-13%, ב-2022 מחירי הדירות עלו בכ-14.7%, ב-23 הם ירדו כ-1%, 24 עלו כמעט 8%, ובשנת 2025, כמו שאמרתי, לקחתי כ-5%, המספר הוא בין 5-7 לפי הנתונים שראיתי. אז בואו נדבר רגע בשורות תחתונות. מדד הבנייה עלה ב5.5 השנים שנמדדו כ-120% בבורסה, בזמן שלפי הלמ"ס, מחירי הדירות עלו בכ-50%. אבל זו לא השוואה טובה, אל תסיקו מזה שמדד הבנייה ניצח. למה? כי זה לא תפוחים לתפוחים. אני אסביר. במחירי הדיור של הלמ"ס לא נלקחת בחשבון המשכנתא. רכישת דירה, כמו שהסברנו בתחילת הפרק, היא עסקה ממונפת. בוא נניח שבממוצע, רמת המינוף בדירה היא 50%. זאת אומרת שעלייה במחירי הדיור ב-50%, אם נוסיף עליה מינוף של 50%, זה בעצם בחישוב סנדלרי פשוט, סביב ה-75% תשואה אפקטיבית שעשיתם על ההון שלכם. בצד השני, מדד תל אביב בנייה שמכיל את יזמיות הבנייה למגורים, שם אתם תמצאו חברות שכמו שאמרתי בעצמן נוטלות חוב, ואפילו די הרבה חוב כדי לממן את הפרויקטים שלהן. ולכן הן ממקסמות עוד יותר את התשואה על ההון שלהן. ומכאן, ה-120% תשואה במדד תל אביב בנייה זו תשואה מאוד ממונפת. צריך להיות מופחת בחלקו כדי לעשות השוואה נכונה עד כמה שיותר. הלכתי ועשיתי מין חישוב שמרני, לקחתי בחשבון רמת מינוף של 2 שקל חוב, בדרך כלל זה יותר מזה, על כל 1 שקל הון בחברות הבנייה. וככל שניסיתי להפוך את ההשוואה לתפוחים לתפוחים, זה נראה שבשני המסלולים התשואה המשוקללת היא בטווח די דומה. יש פה רמת רגישות גבוהה, אבל בוא נאמר שנגיע לתשואה של אזור ה-70% אם נוריד את המינוף של חברות הבנייה, וזה די דומה לתשואה שהגענו אליה בדירה במינוף של 50-50. אגב, כפי שככל שחברות הבנייה ממונפות, הן משיגות תשואה גבוהה יותר על ההון העצמי, כך גם רוכש של דירה. אם הייתי עושה את אותו מבחן על דירה במינוף של 80%, היינו רואים שהתשואה על דירה עולה משמעותית. אתם מוזמנים לשחק עם ההנחות כפי שתרצו, ותראו שהמספרים זזים למעלה ככל שהמינוף עולה. אז מה המסקנה? ב5.5 השנים האחרונות הייתה עלייה חדה במחירי הדיור. בהתאם, הייתה גם עלייה ברווחיות של יזמיות הבנייה שנסחרות בבורסה. ולראיה, בשני המסלולים יש הזדמנות להשקיע הון ולמנף אותו. בין אם זה קורה באמצעות הבנק, כשאנחנו רוכשים דירה עם משכנתא, או דרך השקעה של הון שלנו בחברות בנייה שלוקחות בעצמן חוב וממנפות אפקטיבית את ההשקעה שלנו. הדבר השני, חשוב להבהיר שבקרב יזמיות הבנייה יש גם סיכון יזמי של רכישת הקרקע, בנייה של פרויקט, לפעמים שינוי התאמות של זכויות, ועל סיכון יזמי המשקיע צריך לדרוש תשואה עודפת. זה סיכון שהוא לא נוטל כשהוא רוכש בעצמו דירה להשקעה, גם כשהוא רוכש אותה על הנייר. דבר שלישי, אני חייבת לומר שאני בימים אלה לא חושבת שיש הזדמנות השקעה גדולה במדד תל אביב בנייה, וגם לא ברכישה דירה. כמובן שאני מתייחסת כאן באופן עקרוני, ולא לעסקה כזו או אחרת, תמיד יש לפעמים עסקאות הזדמנותיות. אם אתם שואלים למה, הערכה שלי שהעלייה האחרונה במחירי הדירות בשנים האחרונות הייתה חריגה. יש בהגדרה קשר ישיר בין עליית מחירי הדירות לפי החישוב של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לבין זה שחברות הבנייה השיגו רווחיות עודפת בזכות עליית המחירים. תחשבו שהם ראו פרויקט ברווחיות מסוימת, ופתאום המחירים עלו והרווחיות של הפרויקט מאוד השתפרה. ולכן שני האפיקים הניבו תשואות משמעותיות לאורך השנים, והסיבתיות היא אותה סיבה, כל קשור להכל. הדבר הרביעי, שכר דירה אמרנו, 2.5-3%, עולה ריאלית משנה לשנה. אם נשווה את זה אל מול ריבית ריאלית בשוק ההון, במדד אג"ח קונצרני למשל, נקבל שהמדד מציע ריאלית היום תשואה לפדיון בטלבונד 20 למשל, של 2.7% צמוד מדד. סך הכל מספר דומה. עכשיו צריך להוסיף את מגמת העלייה במחירי דירות, ברוב התקופות, אבל לא בכולן. מצד שני, בדירה יש בלי שנוגס לנו בתשואה. לכן יש בעיה להשוות דירה לאגרות חוב. נכון יותר להשוות למניות, כמו שעשיתי, או לכל הפחות למשהו משולב. למה למניות זה נכון ודומה? כי יש עליית שווי של נכס, מה שאין באגרת חוב. וראינו שיש תשואה דומה במניות ובדירות. אפשר להשוות את התזרים, דיבידנד מול שכר דירה, הגנה אינפלציונית מסוימת בשני המסלולים. ולסיום, דבר אחרון, יש משקיעים שונים עם פרופיל השקעה שונה. חשוב מאוד לקחת את זה בחשבון. יש משקיעים ששוק ההון הוא לא סביבה נוחה להם. היתרון בדירה כנכס לא שכיר, שאי אפשר למכור. אין גם הרבה תנודתיות, אנחנו לא כל הזמן בודקים את המחיר. ולכן עבור חלק מהאנשים היא השקעה מתאימה יותר, גם אם היא לא ממקסמת את התשואה שלהם. אז המטרה שלי כאן הייתה באמת להציג חלק מהמשתנים שיש להכניס למשוואה, ובכל מקרה, גם הפעם, מאחר וראינו שאף אחד מהמסלולים לא ניצח את השני, אלא יש פה שני מסלולי השקעה, שלפחות על פי ההיסטוריה, שניהם היו לגיטימיים. אני בעצמי תמיד אעדיף תיק מניות מפוזר על פני עוד קירות, אבל כל אחד יעשה את השיקולים שלו. אני חושבת שזו השוואה שגורמת להרבה מאוד חשיבה, ותראו, לי אין מושג מה יקרה למחירי הדירות קדימה, וגם לכם לא. אחת הסיבות שבגינן אני אעדיף תמיד תיק מניות מפוזר, תחשבו על זה ככה. בסוף, זה נכון שבישראל יש ביקוש מאוד גדול לדירות, ובדרך כלל אנחנו רגילים שההיצע חסר. אבל העולם הזה של תיק מניות מפוזר, זו בעצם יכולת שלנו להיות שותפים בפעילות העסקית במשק. לאו דווקא בנדלן למגורים או בנדלן מניב, אלא גם בזה וגם בזה וגם בתעשייה ופיננסים וצריכה. ולכן יש משהו בפיזור הזה שלי עושה הרבה יותר נוחות. זהו, אני אסיים כאן, מקווה שנעמתי לכם. אנחנו ניפגש כבר בתחילת ספטמבר, אני הייתי גת מגידו, שיהיה לכם סוף נפלא לקיץ הזה.